שיחת היום עם מגיד המישרים הרב שלמה לוינשטיין.
שלום וברכה, יום חמישי, פרשת בחוקותיי, שלום למאזיני רדיו קול חי. השבוע אנחנו מסיימים את ספר ויקרא, אבל חוץ מזה יש לנו עוד שמחה גדולה שאנחנו חוזרים להתאחד כל עם ישראל עם אותה פרשה. הרי בפסח יצא שבת, ממילא שביעי של פסח יצא בחוץ לארץ יום טוב שני, אנחנו קראנו תזריע מצורע, והם קראו קריאת תורה של יום טוב, וכך יצא שהם בפיגור אחרינו כבר כמה שבועות. עכשיו הם יקראו בהר בחוקותיי, ואנחנו נקרא בחוקותיי, ובעזרת השם שבוע הבא כבר הכל יהיה אותו הדבר. אז זו שמחה גדולה שכל עם ישראל מתאחד. השבת אנחנו קוראים, אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם, ונתתי גשמיכם בעיתם, ונתנה הארץ יבולה, ועץ השדה ייתן פריו, וישיג לכם דייש את בציר, ובציר ישיג את זרה. כל טוב שבעולם הקדוש ברוך הוא מבטיח, אם רק בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם. אבל רש"י אומר שבחוקותיי תלכו, הכוונה שתהיו עמלים בתורה, כי אם תגיד שהכוונה לשמירת המצוות, הרי כבר יש לנו שמירת המצוות כמה מילים אחר כך, ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם. אם כן, מה זה מה שכתוב בתורה, אם בחוקותיי תלכו, שתהיו עמלים בתורה, ועמלים הכוונה לעמול, לטרוח, לא סתם לשבת רגל על רגל וללמוד, זה עוד לא מספיק כל כך, צריך ממש לעמול ולטרוח, וכך יכולים למצוא חן בעיני השם, ואחר כך לא סתם צריך ללמוד, אלא גם צריכים לקיים, ולכן נאמר, ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם, אז יהיו כל ההבטחות הטובות שבעולם. יש בגמרא, במסכת סנהדרין, דף צדיק ט' עמוד ב', אמר רבי אלעזר, כל אדם לעמל נברא, שנאמר, כי אדם לעמל יולד. אומרת הגמרא, אינני יודע אם לעמל פה נברא, אם לעמל מלאכה נברא. כשהוא אומר כי עקף עליו פיו, ואומר לעמל פה נברא, ועדיין אינני יודע אם לעמל תורה, אם לעמל שיחה, הרי עם הפה אפשר גם לדבר סתם דברים, על זה אומרת הגמרא, כשהוא אומר לו ימוס ספר התורה הזה מפיך, הווי לעמל תורה נברא. זהו, אז אם כן האדם נברא בשביל עמל התורה שנאמר, כי אדם לעמל יולד. למה באמת דווקא עמל תורה? והתשובה היא מאוד פשוטה. כל דבר בעולם, בן אדם מקבל לפי התוצאה. אין טעם לתרוח על פרנסה. רק אין ברירה, צריך לתרוח. אבל אם אפשר שבן אדם יחיה בלי עמל, אם יש לו ירושה גדולה, אם לא יודע, יש כל מיני סיבות שבן אדם לא צריך לתרוח בשביל פרנסה. נו, אז במצב כזה אין מצווה לתרוח, אתה צריך את התוצאה, התוצאה היא פרנסה. הדבר היחיד בעולם שהעמל עצמו הוא המצווה, זה התורה הקדושה. לכן, אם כתוב האדם לעמל יולד, מוכרח שזה הולך על עמל התורה, כי זה העמל היחיד שיש לו תכלית בפני עצמו. אין תכלית לעמול בשביל כסף, יש רק תכלית שיהיה לך כסף. אתה צריך לחיות ממשהו. אין תכלית לעמול בשביל זוג נעליים, לעמול בשביל שולחן שיעמוד על ארבע רגליים. לא, אתה צריך את השולחן, שיהיה שולחן. אתה יכול להשיג את זה בלי עמל. מצוין. זה הסביר החפץ חיים, זכרונו לברכה, מה שכתוב. כשעושים סיום מסכת, אז אומרים, הם עמלים ואנו עמלים. אנו עמלים ומקבלים שכר, והם עמלים ואינם מקבלים שכר, כלומר אנשים ברחוב עמלים ולא מקבלים שכר. שאל החפץ חיים, זה נכון? אנשים ברחוב עמלים ולא מקבלים שכר? מה, האדם שעובד לא מרוויח? והתשובה היא כמובן, אומר החפץ חיים, אדם שצריך להיות, נניח לכתוב תוכנה למחשב, הוא צריך לעבוד על איזה פרויקט והוא חודשיים לא יושן כל הלילה. חודשיים עובד ממש 14-15 שעות ביום. סוף כל סוף, הוא לא הצליח. אז הוא יקבל את התמורה? לא. אם הוא לא הביא את הפרויקט, אז לא עשה כלום. על העמל, לא מקבל כלום. ואם הוא בעל כישרון גדול והצליח לעשות את זה מהר, אז גם אף אחד לא משלם על העמל, משלמים רק על התוצאה. אדם שהוא נגר, עבד באמת קשה, עשה שולחן, אבל השולחן עקום. אז אף אחד לא ישלם על זה, אף אחד לא משלם על העמל, זה שעמלת לעשות, זה לא מעניין את אף אחד, התוצאה היא העיקר. לעומת זאת, בתורה הקדושה, העיקר זה העמל. והאדם שעמל בתורה, אז יהיה לו על זה שכר גדול. בלי קשר לתוצאה, מה בסוף הבנת, מה בסוף אתה זוכר, לא, עצם העמל הוא המטרה. לעמל יולד, עמלה של תורה. ממילא, אנחנו אמנם חיים בעולם של שקר. כלומר, אנחנו חיים בעולם של תוצאות. כל דבר בעולם הזה, אנחנו מודדים בעיניים שלנו, ובעיניים שלנו התוצאה זה העיקר. לכן, כל כך קל להישבר, כי בן אדם עמל, 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 ולא הבין. הוא בעל כישרון יותר גדול, והוא בקלות מבין את התוספות, ומבין אפילו למה הרמב״ם חולק על התוספות, וזה זה, זה שובר. למה אני לא מצליח? אבל זה בגלל שאנחנו חיים בעולם של שקר. בעולם של אמת, אז איך אומרת הגמרא? הוא היה אחד האמוראים, הבן שלו לא עלינו, איבד את ההכרה, וכשהוא התעורר, שאל אותו אבא שלו, מה ראית? אז הוא אמר לו, ראיתי את העולם הבא. נו, ומה יש שם? הוא אמר לו, זה עולם הפוך ראיתי. עליונים מטה, תחתונים מעלה. כלומר, יש אנשים שבעולם הזה הם למעלה למעלה, כי הם בעלי כישרון, הולך להם טוב, אנשים מעריכים אותם לפי התוצאה. אבל בעולם ההוא הם יושבים למטה, כי אלה שעמלו יותר מהם, אלה שהלך להם יותר בקושי, אז הם יושבים למעלה. ממילא, זה עולם הפוך, כי הקדוש ברוך הוא מתייחס לפי העמל, ובעמלה של תורה העיקר זה העמל. זה כתוב בתחילת פרשת משפטים, כי תקנה עבד עברי שש שנים יעבוד ובשביעית יצא לחופשי חינם. אם בגפו יבוא בגפו יצא, אם בעל אישה הוא ויצאה אשתו אמו. אם אדונה ויתן לו אישה וילדה לו בנים או בנות, האישה וילדה תהיה אדוניה והוא יצא בגפו. על זה מסביר בספר נועם המצוות, הוא היה רב בעיר פונביז', והוא מסביר דבר נפלא. כי תקנה עבד עברי, האדם הוא הנשמה, אבל נשמה לא יכולה להניח תפילין ולא יכולה לצום יום כיפור ולא יכולה לשמור שבת, היא צריכה בשביל זה גוף. אז בעצם הגוף הוא העבד של הנשמה. הוא בא לשרת את הנשמה כדי שתוכל לשמור מצוות. אז כי תקנה עבד עברי, לכמה שנים קיבלת את הגוף שלך? התשובה היא, ל-60 שנה. למה? שהרי כך כתוב, ימי שנותינו בהם 70 שנה, ואם בגבורות 80 שנה, אומר הגאון מבילנה, ימי יוד מם יוד, זה 60 בגימטריה, ימי שנותינו. רק מה? יש לפעמים שאדם זוכה ל-70 גם כן, ימי שנותינו, בהם 70 שנה, ואם בגבורות, אז זוכים ל-80 שנה. אבל לכמה זמן קיבלת את הגוף? ל-60 שנה. ממילא שש שנים יעבוד, ובשביעית יצא לחופשי חינם. הגוף מפסיק את התפקיד שלו, הנשמה נשארת, היא נצחית, אבל הגוף מפסיק. טוב, מה אומרים לבן אדם? תשמע, אם בגפו יבוא, בגפו יצא, תעשה טובה. לכל הפחות, באת לפה הרי בלי עבירות, תצא מפה בלי עבירות. בגפו יבוא, באת בלי, תצא בלי. לא מדברים עכשיו מה כן לעשות, מה לא לעשות. אם בגפו יבוא, בגפו יצא. אם בעל אישה הוא. אם אדם זכה ולמד תורה, והתורה הרי נקראת אשת חיל, שהרי חיל בגימטריה 48, והתורה נקנית ב-48 קניינים, ממילא אשת חיל מי ימצא, זה התורה הקדושה. אז אם בעל אישה הוא, אם אדם זכה ולמד תורה, ויצאה אשתו, אמו, אז על זה נאמר שהתורה מלווה את האדם בחיים שלו, במיטתו, וגם לעתיד לבוא, שנאמר, בהתהלכך תנחה אותך, בשוכבך תשמור עליך, והקיצותה היא תשיחך. יוצא שאם הוא זכה ללמוד תורה, אז התורה באמת הולכת יחד איתו, שנאמר, ויצאה אשתו אמו. אבל כאן הנקודה העיקרית, מה שנוגע לענייננו, אם בעל אישה הוא ויצאה אשתו אמו, אבל אם אדוניו ייתן לו אישה, אם הקדוש ברוך הוא נתן לבן אדם כישרונות, אדוניו ייתן לו אישה, הקדוש ברוך הוא נתן לו את האישה, את התורה, והוא כבר כותב חידושי תורה, והתורה ילדה לו בנים או בנות, זה חידושי תורה, אבל זה הכל בלי עמל, זה רק כישרונות. הוא אומר, תסלח לי, כישרונות הקדוש ברוך הוא נתן לך, אז מה החוכמה? ממילא, אז כשהוא ימות, האישה וילדיה תהיה לאדוניה, התורה שלך זה הקדוש ברוך הוא ייקח, למה? זה היה רק כישרונות, אין פה שום עמל, והוא יצא בגפו, כי רק על העמל מקבלים את השכר. אם בחוקותיי תלכו שתהיו עמלים בתורה, העמל בתורה הוא העיקר, הוא הדבר האמיתי. ובאמת אנחנו רואים אצל גדולינו שיהיו בריאים, שהשם ישמור אותם, שיעריך את חייהם ושנותיהם, שיהיה בריא רב חיים קניאבסקי, איזה עמל, איזה עמל. בן אדם לא נותן לעצמו מנוחה, גומר את כל התורה כל שנה. אתה רואה אצל אחרים, גדולי גדולי התורה הם עמלים, הם גם כישרוניים, נכון? אבל זה לא מסנבר אותם. משתמשים בכישרון עם כל העמל, ובאמת זוכים להגיע גבוה מאוד. אז עד כאן החלק הראשון של הפרשה. ממשיכה התורה ומתחילה להבטיח. ונתתי גשמיכם בעיתם, ונתנה הארץ יבולה, ועץ השדה ייתן פריו, והשיג לכם די איש את בציר, ובציר ישיג את זרע. ואכלתם לחמכם לשובע, וישבתם לבטח בארצכם. ונתתי שלום בארץ, אומר רשי. למה ההבטחה הזאת על שלום? כי אומר רשי, יש שלום, יש אוכל, יש הכל, אבל אם אין שלום, אז מה יש לנו פה? נניח יהיה בן אדם, יש לו בית ששווה 10 מיליון דולר. יש בתים כאלה. אבל מה? אשתו רבה איתו. הוא רב עם אשתו, לא משנה. אין לו שלום. אז יש לו נחת בבית הזה. מה הוא צריך את זה? מה זה נותן לו? אם חס וחלילה בן אדם, יש לו בית ויש לו זה, אבל הילדים שלו, נו, אומר רשי, אם תאמרו הרי מאכל הרי משתה, אם אין שלום אין כלום. תלמוד לומר ונתתי שלום בארץ, גם את זה אני אתן. שלום גם יהיה. שלום עם האויבים, שלום בתוך הבית, שלום מחוץ לבית, צריך את זה. מוריי ורבותיי, אחת קנה מכונת כביסה, ויחד עם המכונה מגיע ספרון, ובספרון כתוב הוראות הפעלה. אם אתה רוצה כביסה לבנה, אתה לוחץ על כפתור מספר 1. אם אתה רוצה כביסה צבעונית, כפתור מספר 2. כביסה, אני יודע מה, עם הרתחה, כפתור מספר 3. סחיטה, כפתור מספר 4. הולך הבן אדם הזה ואומר, הוא יגיד לי איך לעשות? אני רוצה ללחוץ על כפתור מספר 1, ושזה יעשה סחיטה. תגיד, אתה נורמלי. היצרן ייצר את זה בצורה כזאת, שכפתור מספר 4 זה סחיטה, וכפתור מספר 1 נותן פנימה מים. אתה לא יכול לשנות את הכפתורים. מוריי ורבותיי, הבורא יתברך, הוא היצרן, והוא נתן לנו את התורה, אם זה ספר הוראות, איך עובדים עם העולם הזה. ומה הוא כתב? אתם רוצים שלום בארץ? ושכבתם ואין מחריד? אין בעיה, תהיו עמלים בתורה ותקיימו את המצוות. באים אנשים אומרים, לא, אנחנו לא נקיים את התורה, אנחנו נעשה מה שבא לנו, אבל נחתום הסכם עם המחבלים. אתה יכול לחתום כמה הסכמים שאתה רוצה, זה לא הכפתור שהיצרן אמר. היצרן דיבר על כפתור אחר, מה אתה עושה? זה לא שייך בכלל, אתה מבין? זהו, אם בחוקותיי תלכו, שתהיו עמלים בתורה, ואת מצוותיי תשמרו, תשמרו את המצוות. אז, אומר היצרן, בכפתור הזה לוחצים, ויוצא גשם, ויוצא כל טוב שבעולם, ויוצא גם שלום בארץ. אחר כך, בהמשך ההבטחות, אומרת התורה, שהורדפתם את אויביכם ונפלו לפניכם לחרב, ורדפו מכם 500, ומאה מכם רבבה ירדופו. נפלא ביותר. אבל החשבון הוא לא חשבון, כי בוא נעשה חשבון איך יוצא לנו. אם 5 מכם רודפים 100, אז זאת אומרת שכל אחד שרודף, רודף אחרי 20. אז לפי החשבון הזה של 1 מול 20, אז אם 100 רודפים, אז צריכים לרדוף אחרי 2,000. והתורה לא אומרת ככה, התורה אומרת, אם אתם רודפים 100, אז 100 מכם רבבה ירדופו. איך החשבון? והתשובה היא, אומר רשי, אינו דומה מועטים מה עושים את המצווה למרובים מה עושים את המצווה. כשיש מועטים שעושים את המצווה זה טוב מאוד, ויש סייעתא דשמיא. אבל כשיש מרובים מה עושים את המצווה, אז זה כבר הרבה יותר סייעתא דשמיא. יכולים 100 לרדוף רבבה, זה דבר גדול מאוד. וכך זה תמיד, כשיהלומים למשל, אבן של 1 קראט, 2 קראט, היא שווה נניח 100 דולר, אבל אם זה 4 קראט, זה כבר הרבה מעבר ליחסיות. זה לא יהיה עכשיו 200 דולר, זה כבר 2,000 דולר. למה? כי האבן כבר יותר לא שכיחה. אז ממילא זה כבר הרבה יותר. כך זה גם כשציבור עושה את המצוות, ההשפעה של זה היא הרבה יותר גדולה, ולכן, ומאה מכם רבבה ירדופו. עד כאן רשי. באוזניים לתורה, הוא אומר פירוש נוסף, והוא מסביר כך. כשאדם קם בבוקר ללמוד, אז זה מצווה גדולה מאוד. הוא קם לתפילה, והוא לומד לפני התפילה. נפלא. מה הדין? אבל אם הוא קבע חברוסי עם מישהו, והם כבר שניים שקמים, אז יוצא ככה. אני קמתי ללמוד, וזה טוב מאוד, אבל גם הוא קם בגללי. הרי אתה יודע טוב מאוד מה יקרה אם אתה לא תקום, תפסיק לקום, גם הוא אחרי יומיים יפסיק לקום. יוצא שלי מגיע שכר על מה שאני לומד, וגם על מה שהוא לומד. שנינו ביחד עושים את המצווה. אם זה 10 אנשים, אז יוצא שכל אחד מגיע לו שכר על 10 אנשים. מדוע? כי הוא קם והוא לומד, וחוץ מזה הוא משפיע על עוד 9 לקום. הוא חלק מקבוצה. אם ככה יוצא שכשעשרה אנשים לומדים תורה, בעצם לכל אחד יש שכר על 10, וביחד כמה זה? זה שכר על 100. אם 100 אנשים לומדים, אז כל אחד לוקח שכר על 100. ואם ככה, כמה זה 100 כפול 100? 10,000. לכן נאמרו 100 מכם, רבבה ירדופו. כך אומר רב זלמן סורוצקין, דבר חשבון נפלא ביותר. מוריי ורבותיי, מכאן הולכת התורה לקטע הפחות נעים, אומר, ואם לא תשמעו לי. איי, אומר רשי, מה זה לא תשמעו לי? זה הכוונה שלא תהיו המילים בתורה. ולא מספיק שלא תהיו המילים בתורה, אלא אחר כך גם לא תעשו. ולמה לא תעשו? בגלל שזה ככה עובד. אם אתה לא לומד, אז אחרי זה אתה גם לא עושה. ואז מה השלב הבא? הוא כבר מואס באחרים מה עושים, ושונא את החכמים. אומר רשי, יש כאן 7 דרגות שבן אדם מידרדר, שהכל מתחיל בזה שהוא לא לומד תורה, ההידרדרות תגיע בסוף עד כפירה בעיקר רחמנא ליצלן. שאל רב שולם שבדרון, אתה מכיר מישהו שלא לומד תורה? אתה מכיר. נו, והוא גם כופר בעיקר? לא, לא דווקא. קורה שבן אדם לא לומד תורה, ואנחנו לא רואים שהוא כופר בעיקר. ורשי אומר שזה 7 דרגות שאחת מביאה את השנייה. אז איך זה מסתדר? אומר רב שולם שבדרון, מה שרשי אומר זה האמת. ברור שזה התהליך. וברור שבסופו של התהליך, אז באמת השם ישמרנו, לא יאמין אפילו. אבל מה לעשות שהבן אדם הזה מת באמצע התהליך? אם הוא היה חי 500 שנה, הוא היה מגיע גם לכפירה בעיקר. רק הוא מת באמצע התהליך. והרבה פעמים התהליך לוקח כמה דורות. ואנחנו רואים את זה לצערנו הרב. הדור שמרד בהורים, אז עשה זה, אבל לכל הפחות היה לו קצת מושגים, קצת ידיעות, קצת רגש. הדור הבא כבר איבד את הרגש, הדור הבא כבר... כולנו יודעים איך שזה נראה. זה עצוב מאוד, אבל זה המצב. מוריי ורבותיי, סיפר רב שבסי יודלביץ', זכר צדיק לברכה, שהוא פגש פעם איזה שוטר חילוני, והשוטר הזה התלונן, תראה מה קרה, הנוער כל כך מדרדר, וזה לא יאומן כי יסופר, אמנם אנחנו לא דתיים, אבל מי חשב שזה יגיע לדרגות כאלה? הנוער כל כך התרחק. אמר לו רב שבסי יודלביץ', משל יפה, הוא אמר לו, הייתי פעם על איזה מגדל, אז היה כל בו שלום, זה היה הבניין הכי גבוה. היום יש כבר בניינים יותר גבוהים, אז הוא אמר, הייתי בכל בו שלום בתל אביב, על הגג, ופתאום ראיתי מישהו שעובר את הגדר. אמרתי לו, מה אתה עושה? אז הוא אמר, אני קופץ. אתה קופץ? אתה קופץ? אז אתה תיפול 30 קומות, אז עם שפחתל אפילו לא יוציאו אותך משם. מה הוא עונה לו? לא, אני קופץ רק קומה אחת, ואחרי זה אני עוצר. אפשר לעצור את ההידרדרות הזאת? אין תחתית. עד שלא תגיע למטה למטה, זה לא יעצור. מה חשבת? רק לא תשמרו שבת? רק לא תשמרו כשרות? זה לא עובד ככה. כשמדרדרים, אז זה מדרדר לגמרי. ולכן, זה מה שרשי אומר. הכל מתחיל מזה שבן אדם לא עמל בתורה. ממילא, אחרי זה קיום המצוות נחלש. ונחלש זה לא ביום אחד. רק הפרט הזה ורק הפרט הזה, חלק הוא לא יודע וחלק הוא מזלזל, ואחר כך הוא כבר מועס באחרים העושים, ראית אותם? בסדר, לא צריך וכולי וכולי, עד שבסוף מגיעים, ההידרדרות מגיעה עד למטה. וזה נפקמינה לכל אחד מאיתנו, כי היצר הרע עובד עם כל אחד, אין אחד שמשוחרר ממנו. יש, מי שמת. אבל מי שחי, יש לו יצר הרע. וכשיש לבן אדם יצר הרע, אז היצר הרע הולך על כל הקופה. הוא רוצה כפירה בעיקר. אלא מה? הוא יודע שאם הוא יבוא לבן אדם שבבוקר מתפעל בית הכנסת, ישכנע אותו לכפור בעיקר, אז יזרוק אותו לכל הרוחות. ויגיד לו, אתה יודע מה, במקום בית הכנסת, מחר בבוקר תלך לכנסייה. מה פתאום? מה עושה היצר הרע? הוא עובד לאט לאט. אז הוא מתחיל, אם רק אל תקווה איתים לתורה, אם רק זה שזה לא יהיה אכפת לך, שלא תלמד הלכה, שלא תדע את ההלכה. מכאן ההידרדרות מתחילה. וממילא, על כל אחד מאיתנו שומה, בפרט בימים האלה של ערב חג השבועות, שמתכוננים למתן תורה, וכולנו באמת רוצים, רק מה, שוב, היצר הרע מכביד עלינו את החיים, וכאן הוא לוקח את השעה הזאת, ופה הוא לוקח את השעה הזאת, שומה על כל אחד לעשות מאמץ, להגביר חילים לתורה. ואם מתדבקים בתורה, ואם עמלים בתורה, זה הסגולה הכי טובה, לא להידרדר חס וחלילה הלאה, אלא ההפך, להתקדם ולהתקדש ולהתקרב אל השם, וזה התכלית האמיתית של כל החיים שלנו. עכשיו, באה התורה ואומרת, תראו, אם אתם באמת תלכו עמי בקרי, כלומר, תזלזלו, והכל בדרך מקרה, אפילו עושים את המצוות, אבל עושים את זה ככה דרך אגב, לא בצורה רצינית, המשנה ברורה דרך אגב אומר, שאדם שבאמצע ברכה עושה דברים אחרים, עליו נאמר, אם תלכו עמי בקרי, מה זה בקרי? דרך אגב, במקריות, אתה עובד את השם, אבל דרך אגב, אתה עובד את השם, יש לך עוד כמה דברים לעשות באמצע. אז אומר הקדוש ברוך הוא את כל הכללות האלה שהן נוראיות ואיומות, ואנחנו לצערנו הרב יודעים שכל הכללות האלה כבר התקיימו, ומקווים שלא יהיה יותר כללות, רק ברכות מעכשיו והלאה. אבל על כל פנים שמה בתורה כתוב את כל ה-49 כללות, כי הוא מדבר על 7 חטאים שאחד גורר את השני, וכנגד זה 7 עונשים. אבל אם זה לא יעזור העונשים האלה, אז עוד 7 ועוד 7, והתוצאה בסוף זה 49 עונשים, 49 כללות, ממתת כללות שבתורת כהנים. בכתבו, שם משה רבינו כבר אומר כפול 2, 98. אבל פה יש 49 שזה 7 כפול 7, וזה מה שיקרה חס חלילה אם לא הולכים בדרך התורה. אבל בספרים הקדושים כתוב שכל הכללות האלה יכולים לפרש אותם גם כברכות. זאת אומרת, על ידי שאנחנו נעשה את רצון השם, אז אפילו אם חס וחלילה התחיל דבר לא טוב, יכול להגיע שזה ישתפר ויהיה עכשיו הרבה יותר טוב, ואפילו הכללות האלה שהם באמת נשמעים כל כך נורא, הם יכולים להפך לברכה. מספרים שרבי יונסון אייבשיץ אמר פעם שכל כל הכללות האלה שבאמת כתובות כאן, הכל הוא מצא איך יכול, אפילו מה שכתוב בפסוק, אפשר לפרש את זה לצורה של ברכה. אבל ואכלתם בשר בניכם ובשר בנותיכם תאכלו? זה לא יכול, איך יכול להפך דבר כזה לברכה? עד שהוא מצא, אם בן אדם זוכה והילדים שלו הולכים בדרך שלו, הולכים בדרך שמירת המצוות והכל בסדר, יכול לבוא להתארח שבת. ומגישים חמין לשולחן, והוא אוכל. זה בשרי, נו ברוך השם, הבן שלי שומר מצוות. אבל חס וחלילה, הבן לא הולך בדרך. אבא בא להתארח, וכל מה שהוא יכול לאכול זה רק בחד פעמי ורק חלבי. אז הברכה היא, ואכלתם בשר בניכם ובשר בנותיכם תאכלו, שתוכלו לאכול בשר אצל הילדים. זה אפשר להפוך את הכללה הזאת לברכה. והרבי מוויז'ניץ, הישועי סמוי שזכר צדיק לברכה, הוא אמר הסבר אחר. הוא אמר שבאים אליו הורים להתלונן, הרי אצל החסידים נהוג שהולכים הביתה אחרי התפילה, אוכלים סעודת שבת וחוזרים לבית מדרש, לטיש. אבל מה, יש הרבה קהל, אז ממילא צפוף, מה עושים הילדים? הילדים תמיד באים ראשונים, תופסים מקום טוב. אז באו הורים להתלונן, אומרים לו, רבי, הילדים לא גומרים את האוכל, כבר רוצים לברך ולברוח. מה עושים פה? מה פירוש? מה הם לא גומרים? את המנה העיקרית, את הבשר, הם לא אוכלים. נו, אז מה אתם עושים עם זה? אנחנו אוכלים. אמר, או ברוך השם, זה ככה אפשר להפוך את הכללה לברכה. ואכלתם בשר בניכם ובשר בנותיכם, שהילדים רצים לטיש. וזה הסיבה שאתה אוכל את המנה בשר שלו. נו, זה ברוך השם, זה ברכה גדולה. חס וחלילה שלא יהיה יותר גרוע מזה. אחרי כל הכללות, התורה עוברת לנושא אחר לגמרי, פרשת ערכין. אם אדם אומר על מישהו אחר, ערכו עליי, כמה הוא צריך להביא לבית המקדש, להקדש, כמה הוא נדב, הוא נדר, אז צריך לתת. ואחר כך עוברת התורה לנושא של מעשר בהמה. פעם בשנה, אדם צריך לקחת את כל הבהמות שנולדו לו חדשות השנה. יש מחלוקת במשנה באיזה תאריך עושים את זה, אם בראש חודש אלול או בראש השנה, תתווה אלול. בכל אופן, כל הבהמות שנולדו השנה נכנסות לדיר להתעשר. איך עושים? הן יוצאות אחד אחד, הבעל הבית עומד בפתח, וכשהעשירי יוצא הוא מסמן אותו. והעשירי הזה הוא קודש להשם. מה הדין? אם יש לי בהמה שנולדה בשנה שעברה ולא, משום מה לא הכנסתי אותה לדיר להתעשר, האם אני יכול להכניס את הבהמה של השנה הזאת עם הבהמה של שנה שעברה? התשובה היא לא. לא, רק הבהמות שנולדו השנה. מה הדין אם יש לי מהבהמות שנולדו השנה? תמימים, כלומר בסדר גמור, בלי מום, וגם בעלי מומים. התשובה היא, בעלי מומים נכנסים עם התמימים לדיר להתעשר. זה כן. אבל שנה שעברה עם השנה הזאת, לא. אומר המשך חוכמה, בא ללמד אותנו דרך ארץ. תדע לך, אנחנו מהדור הזה. ההורים שלנו, הסבים שלנו, הם מהדור הקודם. הדור הקודם והדור הזה לא קשורים אחד לשני. אל תנסה להשוות את עצמך. לא באמונה שהייתה להם, לא בניסיונות שהם עברו, לא דומה. השנה שעברה עם השנה הזאת לא נכנסים לאותו דיר להתעשר. בדור שלנו יש כאלה שהם שלימים, ויש כאלה שהם לא כל כך צדיקים, בעלי מומים. הם כן, הם שייכים לאותו דור. אבל הדור הקודם עם הדור שלנו, זה בשום אופן לא. אמר פעם החזון איש לאיזה יהודי, אמר לו, תדע לך, בדור הזה אין זקנים. אז הוא אמר לו, מה זאת אומרת אין? יש! אמר לו החזון איש, אם אתה רואה זקנים בדור הזה, הם לא מהדור הזה, הם מהדור הקודם. הזקנים הם מהדור הקודם. תתייחס אליהם בהתאם. זה לא שייך לדור שלנו, זה דור אחר. שיהיה לנו דרך ארץ. הניסיונות שהם עברו, האמונה, התמימות, הכל צורה אחרת. הכל צורה אחרת. אנחנו דור אחר. ובדור הזה, תמימים ובעלי מומים נכנסים לדיר להתעשר, כן, כן. טוב. אז זה חלק אחד. חלק שני, התורה אומרת, וכל מעשר בקר וצון, כל אשר יעבור תחת השבט, העשירי יהיה קודש להשם. זה המצווה של מעשר בהמה. אומר רבי שמשון אוסטרופולר, היו לנו הרי 10 הרוגי מלכות שאנחנו מזכירים אותם בקינות בתשעה באב ומזכירים אותם במוסף ביום הכיפורים. רבי עקיבא אחד מהם, רבי חוצפיתא מתורגמן, רבי יהודה בן בבא, רבי ישמעאל כהן גדול. המלכות לקחה אותם והרגה אותם באכזריות. מסופר במדרש שרבי ישמעאל כהן גדול תיהר את עצמו, ועלה לשמיים, ושאל מאחורי הפרגוד, האם זה גזרה או לא? אמר להם, כן, זה גזרה. על מה? כנגד 10 אחים שמכרו את יוסף הצדיק. עכשיו זה בעיה, כי אין 10 אחים שמכרו את יוסף הצדיק. מי מכר את יוסף הצדיק? יוסף לא מכר את עצמו. בנימין לא היה שם. וראובן היה עסוק בסקו ותעניתו, וכתוב במפורש בתורה, וישוב ראובן אל הבור, והנה אין יוסף בבור. זאת אומרת שראובן לא היה בשעת המכירה. 12 פחות 3 זה רק 9. אז רק 9 אחים מכרו את יוסף. למה צריכים 10 הרוגי מלכות? ועל זה התירוץ המפורסם, שהרי בשעה שהם מכרו את יוסף, הם הטילו חרם. חרם, שאף אחד לא יספר לאבא שלהם. הבעיה היא שבשביל הטלת חרם צריכים 10. נו, הם היו רק 9. אז הם צירפו את השכינה. איך מצרפים שכינה? מה זה בדיוק? אין לנו מושגים בדברים האלה. אבל זה מה שכתוב. הם צירפו איתם את השכינה. אז כשבאים לעשות כפרה, כביכול צריכים לעשות כפרה גם בשביל השכינה. עכשיו יש כאן עוד שאלה. רבי עקיבא, הוא בא לחפר על 10 הרוגי מלכות? הרי רבי עקיבא היה בן גרים, מה הוא קשור לכל העניין הזה? כשהיה מכירת יוסף, רבי עקיבא לא היה שייך לעם שלנו בכלל. והתשובה היא, רבי עקיבא הוא באמת כנגד השכינה. עכשיו בא רבשים של אוסטרופולר ואומר, תראה את הפסוק הזה. וכל מעשר בקר וצון כל אשר יעבור תחת השבט, העשירי יהיה קודש להשם. והוא מסביר כך, וכל ראשי תיבות וכי למה? מעשר ראשי תיבות מת עקיבא שהיה רועה. עוד פעם, וכל מעשר ראשי תיבות וכי למה מת עקיבא שהיה רועה. וההמשך של הפסוק, בקר וצון. וכי למה מת עקיבא שהיה רועה בקר וצון? ועל זה התשובה, כל אשר יעבור תחת השבט, כל אחד מה10 הרוגי מלכות שעבר מן העולם, הוא היה תחת אחד השבטים. אבל העשירי, רבי עקיבא, הוא יהיה קודש להשם, הוא כנגד השכינה, וזה נפלא ביותר. בהפטרה, אנחנו קוראים השבת ש... קורא דגר ולא ילד, עושה עושר ולא במשפט, בחצי ימיו יעזבנו ואחריתו יהיה נבל. הפירוש של זה, יש ציפור שנקראת קורא. הקורא, הוא יש לו טבע שהוא גונב ביצים מכינים אחרים ודוגר עליהם. אז הוא דוגר והציפור בוקעת מהביצה, ופתאום היא מגלה באיזשהו שלב שזה לא אמא שלה, אז היא בורחת. קורא דגר ולא ילד. אותו הדבר אומר הנביא, עושה עושר ולא במשפט, בחצי ימיו יעזבנו, בדיוק כמו הציפור שעוזבת את הקורא. ואחריתו יהיה נבל. אז בן אדם צריך לדעת, ללכת ביושר, בחוקותיי תלכו, ורק כך אפשר להשאיר אצלו את מה שהוא הרוויח בעולם הזה ובעולם הבא. על זה אומר הנביא, ארור הגבר אשר יבטח בהשם והיה השם, סליחה, ברוך הגבר אשר יבטח בהשם והיה השם מבטחו. ברוך הגבר אשר יבטח בהשם והיה השם מבטחו, אומר הנביא, והיה כעץ על כעץ שתול על מים. גם דוד המלך מתבטא ככה, אשרי האיש שלא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד, מושב ליצים לא ישב, כי בתורת השם חפצו ותורתו יהגה יומם ולילה. ואז והיה כעץ שתול על פלגי מים אשר פריו ייתן ביתו ועליהו לא ייבול. אומר רבינו הקדוש הבן איש חי, מים בגימטריה זה 90. אז פלגי מים, זאת אומרת חצי מ-90, כמה זה? פלגי מים, זה יוצא 45. 45 בגימטריה, ממה. יופי. עכשיו מה כתוב כאן? והיה כעץ שתול על פלגי מים. עץ, קח את המילה עץ ותשתול אותה על חצי מהמים. מה אמרנו? מה זה? ממהי, עץ, ותוסיף לזה ממי, מה אתה מקבל? עוצמה. זה השכר של זה שלא הלך בעצת רשעים, בדרך התאים לא עמד, מושב ליצים לא ישב, בתורת השם חפצו, תורתו יגה יומם ולילה. הוא מקבל את העוצמה, והיה כעץ שתול על פלגי מים. עץ עם חצי ממים זה מה? ביחד זה עוצמה. על זה אמר, ולאין עונים עוצמה ירבה. זה שהולך עם הקדוש ברוך הוא, וזה שעמל בתורה, הוא זוכה כעץ שתול על פלגי מים, אשר פריו ייתן בעיתו, עלה הוא לא ייבול, וכל אשר יעשה יצליח. הלוואי שנזכה לקיים את מה שאנחנו מדברים, והלוואי שנזכה שלכולנו תהיה שבת שלום, ורק בשורות טובות, ושכבתם ואין מחריד. שבת שלום.
האזנתם לשיחתו של הרב שלמה לוינשטיין. נקודה יהודית עם הרב הראשי לישראל הגאון הרב דוד לאו.
שלום וברכה. כבר מראשית הבריאה אנחנו יודעים שחטא אדם הראשון, חטא שאין לנו הבנה בו, אבל כל הקלקולים והצרות שקורים בעולמנו, הכל מתחיל מאותו חטא. לפני חטאו של אדם הראשון, העולם היה משופע בכל הטוב. זו הייתה יצירה של בורא העולם, שהוא ברא הכל והכל לטובה. אבל האדם הרע את מעשיו, וכתוצאה מכך כל הבריאה כולה בדרגה נמוכה יותר. והחטא של אדם הראשון מתחיל מדבר פשוט אחד, והנחש היה ערום מכל חיית השדה אשר עשה השם אלוקים. הנחש מסית את אדם ואת חווה, ועל כך כותב המהר"ל בנתיבות עולם בנתיב התמימות. אצל האדם הראשון, קודם שחטא והיה עם השם יתברך, לא היה בו שום תחבולת חוכמה יתרה. והנחש שהיה ערום היה מרוחק מן השם יתברך. ובעורמת הנחש הסית גם כן את האדם. כלומר, זו הייתה ארמימות, אבל לא במקומה. וההדגשה היא שהאדם לפני החטא היה עם השם, בלי תחבולות, בלי תירוצים, פשוט היה דבוק וצמוד לבורא עולם. והכלכלה התחילה מעורמה שלא במקומה. לכן אנחנו מבינים את הביטוי של תמים תהיה עם השם אלוקיך. תמים, בואו צריך לתקן את מה שהיה. אז כשהולכים בתמימות אחרי מצוות השם, כשצועדים בחוקות השם ועושים את כל הדברים, לא רק עדות, לא רק משפטים, לא רק דברים מובנים, מצוות בין אדם לחברו, בין אדם למקום, הכל צריך להיות גם כשהדברים הם חוקים. חוקים לא מוסברים, לא מובנים. כשאדם מקיים גם אותם, את הדברים הללו, אז בכך הוא מוכיח את שלמותו. זה המפתח לשלמות ברכת העולם. החוקה. ללכת בתמימות דרך הקדוש ברוך הוא. עם ישראל אומרים נעשה ונשמע בראש חג השבועות. בעת מתן תורה, הם אמרו נעשה ונשמע, הם לא שאלו מה לקיים. לא שאלו אם נוכל לעמוד בזה, כן נוכל לעמוד, לא נוכל לעמוד בזה. הם לא שאלו שאלות. קיבלו עליהם תורה בתמימות. ולכן אומר מדרש בשוחר טוב על הפסוק בתחילת קופיות בתהילים. אשרי תמימי דרך ההולכים בתורת השם, תמימים וחסידים היו דור המדבר. בתמימות קיבלו ישראל את התורה. אמר להם, כל חלב שור וחסב ועז לא תאכלו, ולא אמר להם למה, קיבלו עליהם. עם ישראל תקנו את הכל. עם ישראל מקבלים, ומה שהשם אומר, זה הדרך שהם מרגישים מחויבים ולפי הפועלים. התמימות, ההליכה אחר רצון השם, ללכת בצורה ישרה, זאת הדרך הנכונה הנדרשת מאיתנו. היא מוכיחה גם את אהבתנו ואת קבלתנו את עול הקדוש ברוך הוא. מה שריבונו של עולם אומר, אנחנו מחויבים לעשות, וסייעתא דשמיא תעזור לנו לקיים את כל דברי תלמוד תורת השם.
נקודה יהודית עם הרב הראשי לישראל הגאון הרב דוד לאו. לשידורי קול חי ניתן להאזין 24 שעות ביממה גם בטלפון 03-6-780-780 03-6-780-780.